אז אני רק שאלה, הפודקאסט של, שלי, של רונן, ופרק 6, והיום יש לי אורחת מיוחדת, שרית בינו דנצינגר, שאנחנו מכירים מלא 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 שנים
מלא,
כבר,
מלא, מלא.
מלא מלא שנים, ואפילו הייתי צריך בתוכנית רדיו לפני כמה?
שלוש שנים לפי דעתי. אבל הייתי בעיקר חברה גם של אשתך, המון 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 שנים.
המון 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 שנים.
מזכירה את המקור, כן.
אז פעם כמה שנים אנחנו נפגשים עוד פעם למשהו כאילו. אז
כנראה שזה לא סתם.
כן, אז הנה אנחנו שוב.
הנה אנחנו שוב. והאמת שלפני השידור כאן אנחנו, שאלתי אותך בעצם על מה אנחנו יכולים לדבר היום, כי לא ממש הבנתי, חוד משזה נורא סקרן אותי הפורמט הזה, ואמרת לי, פשוט מדברים. ואני אומרת לעצמי, כשאומרים לי פשוט מדברים ולא ממקדים באופן כללי, לא עכשיו, פתאום אתה נעלם דום. פתאום אין לך מה להגיד. כלומר, יש לך הרבה דברים הרי להגיד, אבל אם לא אומרים כלום, אתה פשוט אומר, רגע, על מה אני מדבר בכלל? מה קורה בחיים שלי? שום דבר מיוחד הרי, רק אז לאט לאט אתה נזכר שדברים צצים.
נכון. אז אנחנו בכל זאת נמקד את זה לאיזשהו...
כנראה שכן, כנראה שכן, זה לא יהיה זליגה לכל מיני מקומות.
גם הוא חיית רדיו ותיקה.
חיית רדיו ותיקה שכבר עברה, עשתה שיפט למקומות אחרים, אבל כן, אהבה ישנה ואהובה.
אז קודם כל ספרי קצת כאילו
על עצמך,
כי את גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, שזה כאילו כמו שאנחנו אוהבים...
ששוב אני אעלם דור ואני אגיד לעצמי מה אני בעצם עושה בחיים האלה. אני בעצם... מתעסקת, כמו שהתעסקת המון המון שנים לפני זה, בהפקה, בתחום הדוקומנטרי. הרבה הרבה הפקות, בימוי, לאחרונה קצת חזרתי, כי הייתי במאית הרבה שנים, ושילוב מאוד מפתיע עם הסיפור הזה, זה שלפני שלוש שנים החלטתי שאני רוצה ללמד פילאטיס. למה פילאטיס? כי זה הדבר שעשה לי הכי טוב לגוף ולנפש. עכשיו, זו אמירה נורא נורא גדולה, אבל זה אמיתי. למדתי המון שנים, ופתאום קלטתי ש... יש שם איזה מבחינתי חיבור גם של לעזור לאנשים, שזה דבר שאני מאוד מאוד אוהבת, וזה אולי נשמע פלצני, אבל באמת אם התחיפשתי דרך לעזור, ואיכשהו תמיד בדוקומנטרי זה נכנס בהקשבה, ולתת לאנשים את היכולת הזאת להוציא מעצמם ולהקל על עצמם, ופתאום בעולם הפילאטיס, שזה עולם מאוד מאוד גופני, וגם מאוד מאוד של הנשמה והנפש, פתאום יצא שם משהו שמבחינתי... הרגשתי שהגעתי למקום הנכון, והשילוב הזה של שני הדברים, שהוא יכול שיראה מוזר לחלק מהאנשים, לי זה נפלא. מצאתי את עצמי.
אז קודם כל ממש מגניב, אני חושב שזה כאילו יותר, אנחנו פה במילא חיים בתוך עולם של ה... גם וגם וגם וגם, וזה איכשהו זה הכל יש, זה הכל make sense, ואיכשהו יש איזשהו חוט שני שמחבר את הכל. אז גם עורכת וגם במאית, וגם מפיקה, וגם פילאטיס, וגם שדרנית רדיו, וגם אימא, ו...
וגם מה עוד הרגע בוא נחשוב, אישה, בוא נתחיל עם זה, האמת רוצה להתחיל עם זה שאני אישה, כי זה לא בלתי מובן, כלומר, זה בדיוק אחד הדברים שמעניין אותי לדבר עליהם, כלומר, לא על נשים כרגע בגבריות, אבל העניין הזה של באמת הרבה נשים לאורך חיים המקצועיים שלהם, יש המון שינויים. אנחנו יודעים את זה כשנוגעים הילדים, ובחיי הנישואים, וכל מה שפשוט מלווה אותנו, אנחנו קצת מתבלבלות. וקצת נחלשות. עכשיו, אני לא אוהבת להכליל, אז נדבר על עצמי. ובתור אחת שבאמת עשתה קריירה מאוד מאוד ארוכה, עוד לפני שהיו ילדים, ולפני שהיו נישואים, ולפני שהיה הכל, מצאתי את עצמי פתאום, לאט לאט, נסגרת ונאטמת, ופונה לא מתוך איזה רצון מובהק ואיזשהו אידיאל מסוים, נכנסת לתוך ארבע קירות לבית. ומנסה להתמודד עם מה שיש שם, ודי מפנת הגב שלי לכל הצרכים האישיים שלי ולכל הרצונות שלי להתקדם בחיים ולספק את עצמי ולעשות דברים שאני מאוד אוהבת. אז יכול להיות שחלק מזה היה בחירה, יכול להיות שרוב מזה היה פחד. אז זה הסוגיות האלה שאנחנו אנשים, או אני, האישה.
לא, אני חושב שזה קורה להרבה. זאת אומרת, זה קורה להרבה... נשים, זה בטח דבר שאנחנו רואים ש... אתה יודעת, גם אני פוגש את זה פה בתוך כאילו כל הנשים שמגיעות לתוך התהליכים שאנחנו עושים, ובאופן מפתיע או שלא מפתיע, הוא רובו, כאילו רוב הקהל הוא נשי. אז אני חושב שבאמת כאילו זה משהו שפוגשים הרבה, וכן, תראה, גם מהסביבה הקרובה אני רואה את זה כל הזמן. לא שזה לא קורה גם לגברים, אבל אני חושב שזה קורה הרבה יותר לנשים, לא ספק, כאילו, כל מיני סיבות.
כן, גם זה מתחיל להיות יותר ויותר ברור לי למה, ושוב אני אומרת, זה לא אשמתו של אף אחד ספציפי, אבל זה כן אשמת כולם. כלומר, זה...
אשמת תרבותית.
אשמת תרבותית, חברתית, היסטורית, תעשייתית, כל מה שרק רוצה. אבל השאלה באמת האמיתית היא באיזה נקודה אתה תופס את זה, ומה אתה עושה בשביל לשנות את זה אם זה מתאים, או לצאת מזה, להתקדם הלאה מזה. וכששאלת אותי על מה תרצה לדבר, עוד מזמן בעצם, כי דיברנו, גידלנו את הרעיון הזה מזמן, אז אחד הדברים שאז עלו לי בראש, זה היה בעצם מה קורה כשאנחנו נופלים, מה קורה כשאנחנו נתקעים בחיים. עכשיו, זה יכול להיות נפילה קטנה, אבל יכול להיות גם נפילה קטנה שמובילה לעוד נפילה ולעוד נפילה, ואיך אנחנו יוצאים מזה? זו השאלה שנשאלת, שלרוב אנחנו לא תמיד שואלים את זה בצורה כזאת עמוקה, אלא יותר ספציפית, כלומר, קרה משהו, אוקיי, איך אנחנו עוברים את זה הלאה. אני מדברת על לצאת מ-state of mind, לצאת מתקופה שבעצם אתה הולך ויורד ויורד ויורד, אבל אתה רוצה לעלות למקום אחר.
אוקיי.
וכאן אני חושבת שזה לא קשור לא לגברים ולא לנשים, אלא פשוט באופן גורף כל אחד בעולם שלו.
אוקיי, אז בואי נדבר על זה.
אז בואי נדבר כזה. עכשיו הייתה איזה מוזיקה כזאת,
מעבר. אוקיי.
זה נהדר.
רוצה
להתחיל? שאני אתחיל?
יאללה, אני אתחיל לספר קצת, כן.
כן.
אז... אני יכול לשתף ממה שאני מכיר שעובר עליי כשזה קורה, ואני חושב שכאילו יש פה גם חלוקה לשתי סוגים של נפילות, בוא נקרא לזה ככה. יש את הקטנות האלה, המעצבנות, שכאילו בסה יש לי יום מבאס, או יש לי שבוע מבאס, או יש לי כזה מין כמה ימים שזה לא לגמרי עובד. ויש כאילו את המכות הרציניות כאילו של החיים. אז... בוא נתחיל מהקל אל הכבד.
ברור.
כן, אוקיי.
עוד שאני יכולה להחפשי רק מהכבד, אין שום בעיה, אבל כן.
אז בוא נתחיל מהקל, כאילו, כי אני חושב שאם אתה יוצא יותר מהר מהקל, אז אתה אולי יכול להימנע מהכבד, כי אני חושב שכאילו הכבדים גם לפעמים מגיעים בשביל, בסוף הכל בא ללמד אותנו איזה שהם שיעורים מסוימים. ואני חושב שאם אנחנו לא לומדים אותם בקטנים, אז הם מגיעים בגדולים, כאילו שאנחנו צריכים באמת איזה מכה רצינית בשביל סוף סוף להחליט שאנחנו מזיזים את עצמנו, וככל שכאילו עולים בתוך התהליך של ההתפתחות, אז זה הופך להיות יותר משחק של fine tunings, מאשר כאילו צריך את הבלקים הגדולים לטפל בהם, ואז אנחנו לא... ואז זה כבר יותר מסובך ויותר מורכב, כי זה יותר קשה. אז קודם כל, אני חושב שאחד הדברים שאני תמיד מזכיר לעצמי, או... עוזר לי כאילו להבין יותר את המקומות שיש איזושהי תקיעות, זה להסתכל על זה כאילו החיים זה איזשהו תסריט שתסרטנו, ואם יש שם איזה משהו, אז אנחנו שמנו אותו בתסריט, ואנחנו יודעים שכל סרט טוב, כאילו, ומי כמוך יודע, אם אין בו אלמנט של דרמה, אז
כמו למשל עכשיו,
שיש איזה ברקע. כן, יכול להיות שרעשים ברקע, כאילו במקום שאנחנו מקליטים בו כרגע, אנחנו לא יודעים איך זה יישמע בה.
אין בה, אנחנו נתגבר.
בעצם עצמה, אבל בסדר, זה חלק מהתפאורה לפודקאסט הספציפי הזה. אז כמו שבכל תסריט טוב צריך איזושהי דרמה, בשביל שהגיבור יוכל להתגבר עליה, ואז יש לנו באמת איזשהו סיפור מסע, כי מי רוצה איך לראות סרט ששני אנשים נפגשים ואז הם מתחתנים ואז נחמד להם ואז יש להם ילדים חמודים ואז הכל טוב להם ואז הם גם עושים מלא כסף ואז כאילו מגרים בית מקסים ואז מי ילך לראות הסרט הזה כאילו. אז אנחנו מראש משבצים לנו באמת את אותם אירועים קטנים כאלה שאיתם נוכל להתגבר. אז קודם כל אני תמיד שקורה זה משהו כזה אני עוצר להסתכל על כאילו שואל את עצמי למה אני שמתי את זה שם, ומה אני באתי להראות לעצמי. אז או שבאמת יש שם איזשהו חוסר דיוק, ואתה לא מאפשר למשהו, נגיד, לקרות, או משהו לא מצליח לך, ולא מצליח לך, ולא מצליח לך, ולא מצליח לך, תבוא. למה זה לא מצליח, למה זה לא מצליח, למה זה לא מצליח? אז לפעמים זה בא להגיד לך, כי אתה לא בכיוון הנכון, וזה בכוונה לא מצליח, כי אם זה יצליח, אתה תמשיך בכיוון הלא נכון, ואז תבוא מכה הרבה יותר גדולה, ואז יהיה הרבה יותר קשה לתקן, אז אם תשים לב כשזה לא מצליח בקטן, וישר תעשה את התיקון, אז יכול להיות שתחסוך לעצמך בלגן הרבה יותר גדול.
אתה יכול לשים לב תוך כדי במהלך או בדיעבד?
אז קודם כל אני חושב שהיום אני כבר כן שם לב כאילו לקטנים האלה, אני חושב שהאתגר היום הוא הנקודה הזאת של כשאתה נתקל באיזושהי בעיה, איך אתה יודע לזהות עם איזה צומת זאת? כי לפעמים זה, אוקיי, זה לא מדויק, תלך מפה, ולפעמים זה בדיוק המקום שעליו אתה צריך להתגבר, בשביל שלגיבור יהיה סיפור הירואי על ההתגברות, ועכשיו איך יודעים להבחין? איך יודעים להבחין עם המשבר הזה, המשבר של יוטרן אחורה פנה, זה לא הכיוון, או דווקא על החומה הזאת צריך לטפס, ודווקא אותה צריך לעבור, בשביל שפה יהיה סיפור. אני חושב שזה החוכמה הכי גדולה, איך לזהות את המקום הזה, כאילו.
ואם אנחנו מדברים באלמנטים של סרטים, א' זה עריכה. כלומר, אנחנו כן נעשה ניסיונות. אנחנו כן כנראה נטפס על השואר, על הפנים, לא ילך, לא עובד.
נכון.
סביר להניח שנטפס עוד פעם ועוד פעם, ואז אחרי שנעשות כל כך הרבה מקרים של טיפוס, מאוד יכול להיות שנוכל מקצה הער שם למעלה.
אם הגענו לקצה הער.
להסתכל.
נכון.
קצה הער מבחינה ש... מבחינתי קצה הער זה הדיזסטר.
כן, אוקיי.
אתה מדבר על הירידה, אני מבינה, אני הלכתי סיפור הפוך. אבל...
הבנתי, זאת טיפס לקצה הדיזסטר.
כן, כלומר, עליתי, אבל בעצם למעלה חטפתי את הבומבה, אפילו לא הצלחתי להגיע לאתרה, לרדת למטה. התקעתי למעלה בקיצור.
אז הדימוי שלי היה הפור, הצליה למעלה זה כאילו כבר הצלחת להתפס את כל הער, ואז אתה כבר סבבה, הצלחת.
אבל דרך הבנו את הכל דרך.
נכון. האמת היא ששמעתי לא מזמן איזה משפט נורא מדליק בעניין הזה, אז כאילו, מה ההבדל בין אומץ לחוסר אחריות? כי לפעמים אתה עושה איזה מהלך, ואז זה יכול להתפרש או נורא נורא אמיץ, או מה זה חוסר אחריות המטורף הזה, כאילו מי עושה דברים כאלה. ואז התשובה שאמרו לי הייתה מאוד פשוטה, כאילו, התוצאה. אם התוצאה טובה, אז זה היה אחלה אומץ. ואם התוצאה הייתה לא טובה, אז זה חוסר אחריות. אם את שולחת את הילדים שלך עכשיו לבד לטוס לחול נגיד, והם בני 10, אז אם הם נסעו והיה להם נורא כיף, הם חזרו והיה להם סבבה, אז איזה אחלה אומץ. ואם חס וחלילה, אתה יודע, משהו כזה זה, אז זה היה ממש חוסר אחריות. אז אני חושב שהרבה פעמים זה כאילו, אנחנו באמת יכולים רק בדיעבד להבין כאילו מה היה, אבל אני חושב שלא צריך לטפס עד לקצה הער של המפלה הגדולה בשביל להבין שמשהו לא בסדר. אני חושב שיש הרבה רמזים בדרך. אני חושב שיש איזשהו משהו בקול הפנימי הזה או בתחושת בטן הזאת שאומר לך, האם זה אר שאתה אמור לטפס עליו, או האם זה מקום שאתה צריך לעשות בו יותר. יש איזה ש... יש שני סוגים של פרפרים בבטן כזה. יש פרפרים בבטן של, זה לא בשבילי, אין לך מה לחפש פה, זה ממש לא קשור לסרט הזה, תלך מפה. ויש פרפרים בבטן של כזה מין, וואו, איזה התרגשות, איזה מגניב, כאילו... ששניהם זה פרפרים בבטן, אף אחד מהם הוא לא כזה מתחושה רגועה, נינוחה, נעימה כזאת, אבל יש איזשהו... יש משהו בדיוק הזה של הפרפרים בבטן של ה...
זאת אומרת שזה בעצם הסימן שלך לפחות,
כן,
שאתה מדבר על כן. השפה, שאתה מרגיש שמשהו שם מדגדג בפנים, קצת בדיוק. מזכיר לי, אתה יודע, כשיש את ה... טוב, אתה לא יודע, אתה גבר, ואני אישה, לא, מבחינת שאישה בהיריון, אז הפעם הראשונה שאתה מרגיש את הילד, אני מרגיש את הילד, זה היה כמו תחושה של דגדוג מבפנים, כמו פרפרים כאלה, כנפי פרפר. וזו תחושה באמת נורא מיוחדת שיוצר איזושהי תחושה נורא נורא חזקה. אז ישר הביא אותי לשם, אבל באמת העניין הזה של... איזשהו משהו שאם אתה קשוב אליו, אז אתה מחליט בעצם אבל מה לעשות. כלומר, רק איזה סמן, זה לא נכון. אומר לך עדיין מה
לא,
לעשות.
לא, זה רק איזשהו סמן לדעת האם זה כאילו מקום להתעקש עליו, או אם זה מקום ללכת ממנו.
צומת.
אז קודם כל, אם זה מקום ללכת ממנו, פשוט ללכת. אני חושב שלהרבה מאוד אנשים נורא קשה לוותר על כל ההשקעה שהם עשו כדי להגיע למקום של לבוא ולהגיד, מה עכשיו יוטון ועכשיו אני אלך כאילו. אבל כן, אתה יודע, אתה יודע מה לשפוך כסף רע אחרי כסף טוב, כאילו, או כסף טוב אחרי כסף רע, כאילו, לא עובד, לא עובד, כאילו, הבנתם שזה לא נכון, יאללה, אחורה פנה, בוא ניסע מפה, כאילו.
אבל אז אתה נתקע עם תחושת האכזבה מעצמך, ושאחרים מוכזבים ממך, ואתה מרגיש לוזר, אני כמובן מאוד צינית ו...
כן, אז אני חושב פה... פה זה בדיוק הסיפור, הסיפור זה כאילו... איך אתה משנה את הפרספקטיבה, או משנה את הסיפור בשביל שהוא ישרת אותך ולא יפגע בך. כי בסוף זה רק העניין של איזה סיפור אתה מספר לעצמך. כי בסוף אין לנו באמת את הפרספקטיבה באותו רגע להבין אם המהלך שעשינו הוא נכון או לא נכון, או השינוי שעשינו הוא נכון או לא נכון. אז באמת כאילו צריך פשוט לשנות את הסיפור תוך כדי תנועה, ולהגיד, אוקיי, סבבה, זה לא עובד לי, בגלל שעכשיו הסיפור החדש שלי הוא כזה וכזה וכזה, וזה אנשי מה שאנחנו עושים, נגיד, בתוך העסק, מלא 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 פעמים. כי היו כל כך הרבה סיבובי פרסה כאלה, כל כך הרבה כאילו...
בעסק שלך.
כן, בכלל בחיים, אתה יודעת, כל כך הרבה פיבוטים, אתה יודע, אתם רואים שכאילו, אין כמעט סטארט-אפ שמסיים איפה שהוא חושב שהוא התחיל, או בכיוון שהוא... כל החוכמה זה הפיבוטים האלה, מתי אני עושה את השבירה ימינה והולך לכיוון אחר. עכשיו, כדי להחזיק מעמד בתוך הדבר הזה, זה תמיד איזה סיפור אתה מחליט לספר לעצמך במקום, כאילו, ככל שאתה יותר מיומן בלספר את הסיפורים האלה ולהסכים להאמין לסיפור החדש במקום לסיפור הישן, כי גם הסיפור הישן הוא סיפור, גם האכזבה היא סיפור. וואי, הלכתי לפה ותכננתי והשקעתי מלא זמן והשקעתי מלא אנרגיה ועכשיו זה לא. אבל אולי כל הזמן וכל האנרגיה וכל הזה שהשקעת, זה בדיוק המקום הזה של היית חייב להשקיע את כל הזמן באנרגיה כדי להגיע לצומת הזאת, כדי שתוכל לעשות את הפיבוט, לא, אי אפשר לקצר את הדרך. זה...
אני לגמרי, לגמרי מסכימה איתך. זה מאוד, אתה כאילו מתאר את סיפור חיי פחות או יותר כרגע, לא דיברנו על זה, אבל,
כן.
אבל זה באמת העניין הזה של אין קיצורי דרך. היום יותר מתמיד אני מאמינה בו. למרות שאני בעם כזה שאוהב לתקתק ואוהב להיות מהיר
גם קראתי איזה משפט כזה לאיזה קורס, אני מצטער שהיום אני מצטט מלא משפטים
בנאים מדליקים,
כן, אבל היה כתוב כאילו זה, there is no elevator to success, you have to take the stairs, כאילו אין מה לעשות, אתה חייב ללכת את כל המקומות האלה בשביל להגיע לצמתים האלה, בשביל להחליט שאתה עושה את השבירת כיוון הזאת. אז כל משבר כזה אני חושב שהוא מקום של, אוקיי, סבבה, תודה שהגעתי לפה בכלל, זה כבר, זה כי תמיד יש האופציה של לא להגיע בכלל.
לגמרי, והרבה הרבה שם.
כן. אז עדיף כבר להגיע, ללמוד את השיעור שיש לך ללמוד. השאלה היא, איך אתה מבין איזה שיעור זה?
כי אתה יכול להתרסק.
לגמרי. כי אם אתה לא מבין את השיעור הנכון, אז אתה תמשיך לעשות את אותה... את אותה טעות, עד שתסכים ללמוד את השיעור כאילו.
אז רונן, בוא נדבר על דברים יותר ספציפיים, זה נורא נורא okay, כללי, נכון. זה נורא יפה okay. גם, אבל בתיאוריות אנשים ירדמו עוד שנייה.
אוקיי, אז מה ספציפי? סיפורים ספציפיים?
עוד דוגמאות ספציפיות, okay. אני יכולה להתחיל אם אתה רוצה, אתה יכול להתחיל אם אתה רוצה, איך שבא לך, כי יש כל כך הרבה. אתה רואה, כששואלים דברים כאלה, אז פתאום
נכון.
אין כלום.
לא, אני אזכר שאתמול, אתמול, אתמול, אתמול נחתנו מנסיעה משפחתית כאילו, ואנחנו עומדים בתור לקבל את המזוודות קצת במסוע של לקבל, ולקח מלא זמן למזוודות להגיע, באמת מלא זמן למזוודות להגיע. ואם יש משהו שכאילו ענת יש לי כאילו לא אוהבת, זה תורים כאילו. כל מה שקשור לי לעמוד בתור או לחכות או לנסוע הרבה זמן או כל דבר שהוא כאילו הוא לא יעיל, זה מטריף אותי, כי היא סופר יעילה, היא הכי מתקתקן שאני מכיר, כאילו, וכל דבר שכאילו... אז כל הזמן כאילו יש לה רעיונות איך כאילו, דעת, לשפר את זה, לחתוך את זה, לשפר את זה. ואז כאילו אמרתי, תשמעי, אני לא חושב שהפתרון זה לנסות לקצר את כל התורים בעולם, כי תמיד יהיה תור באיזשהו מקום, זה כאילו זה, המקום הזה זה כאילו הבפנוכו, כאילו אם אתה שקט בבפנים, אז כל התורים בעולם פתאום נעלמים. אז אני חושב שזה נורא נורא המקום הזה של להבין מה בתוכך, זה המקום הזה שהבעיה הזאת היא מהירה הכי חזק כאילו. נגיד אני זוכר שמלא מלא מלא פעמים במהלך החיים של העסק שלי בעיקר, כל פעם שהיה איזו תקופה כזאת קשה שזה כאילו לא מצליח לך, זה... אין מספיק מחירות, לא באים מספיק אנשים, אין מספיק מרשמים, לא משנה, כל צומת כזאת, כאילו תמיד התחושה האוטומטית שלי הייתה כזה מין, טוב, שמישהו רק יבוא ויציל אותי. אני קראת המקום הזה של כאילו, שרק מישהו יבוא ויקח את זה, ופשוט לא יודע מה, יעשה את השיווק במקומי, יעשה את המחירות במקומי, יקנה את החברה, לא יודע, שמישהו יבוא וכאילו יפתור לי את הבעיה הזאת.
אתה רוצה לסגור את העיניים ולחשוב לאיזה כמה ימים, ואז
שכל יקרה. ואז כל פעם אני חוזר למקום הזה, שאני מבין שזה בדיוק הנקודה, על זה בדיוק, זה לא ייפטר אף פעם בזה שמישהו יבוא ויציל אותי. כי זו בדיוק המקום שאותו אני צריך לפתור. אני חייב כאילו לדעת בעצמי לפתור את הבעיה. ועד שאני לא יודע לפתור את הבעיה, אז זה תמיד, אז לא יהיו מספיק נרשמים, או לא יהיו מספיק מחירות, או... עד שאני לא יודע לעשות את המחירות כמו שצריך, את השיווק כמו שצריך, את ההרשמות כמו שצריך, את זה. אף אחד לא יבוא ויפתור לי את זה, כי זה לא בסרט שלי כנראה. זה לא... באים ועושים לי את זה במקומות אחרים בחיים, נגיד. אבל זה לא מקומות שאני צריך לפתור אותם. כאילו, זה באמת לא קשור לסרט, אז מישהו בא ואומר, אוקיי, סבבה, אנחנו נסדר לך את התפאורה מסביב, אתה לא צריך ללכת ולבנות את הבתים מסביב ולסלול את הרחוב, כי זה התפאורה שמשרתת את הסרט שלך. אז זה מישהו אחר, זה יש לנו צוות הפקה, והם יבואו ויעשו את זה בשבילך. אבל את הדברים הספציפיים האלה...
יכול לברוח מהם.
אין, מזה אני לא יכול לברוח. כן. אז כל פעם שאני כאילו מרגיש שזה כזה מין, יו, בא לי שיפטרו לי את זה, שמישהו יבוא להציל אותי, אז אני יודע, אוקיי, הגעתי אותם למקום הזה, שאני חייב לעשות זה בעצמי. הכי מבאס, הכי זה, הכי אין לי כוח, הכי
זה. ואז מה אתה עושה? כלומר, מה הדבר שנותן לך את הכוח באותו רגע ספציפי, להיכנס פנימה ולחפור? הרי הייתי שם מיליון פעמים.
כן. אז לי מה שהכי עוזר, זה כאילו לעשות בזה משהו שהוא פן בשבילי. כאילו להמציא את זה באיזושהי דרך מגניבה, אחרת, חדשה. אפילו נגיד הפודקאסט הזה, היה... אחד האירועים האלה, כאילו, אחד הקטעים האלה, שכאילו אמרתי, טוב, אני רוצה להגיע ליותר אנשים.
Okay.
ואני רוצה להגיע ליותר אנשים, ואוקיי, כמה פוסטים אני יכול לעשות בפייסבוק, וכמה זה, ולא בא לי לעשות רשימת תפוצה שאני צריך לשלוח למיילים, כי זה לא מתאים לי, וזה לא אני, וכאילו, ואז אמרתי, אוקיי, אז איך אני יכול להגיע ליותר אנשים, ואיך אני יכול להביא את מה שיש לי להגיד, אבל בדרך שכאילו... כמובן אף אחד לא יעשה את זה במקומי, אני חייב לעשות את זה, זה לא מישהו יבוא ופתאום ייקח את הפוסט שלי ויפיץ אותו למיליון אנשים, וזה לא יקרה, כאילו. אני חייב לעשות שם עבודה. אוקיי, אז איך אני עושה את העבודה הזאת בדרך שתהיה לי אחרת, כיפית, מגניבה, אז זה, ואז אמרתי, אוקיי, סבבה, אני אעשה פודקאסט כי אני אוהב לדבר, כאילו זה בסדר, אין לי בעיה, אם תפתחי לי מיקרופון אני יכול לדבר, אם תשימי לי מצלמה אני יכול לדבר, אם תתני לי במה אני יכול לדבר, אבל אני צריך שזה לא יהיה מתיש, מחייב מדי, מורכב מדי, ואז כאילו, אוקיי, אז איך אני יכול לעשות את זה? ואז עלה הרעיון של, אז יבואו וישאלו שאלות, וזה יזרום לי, ואני לא מחויב למתי, אז אני מנסה למצוא תמיד איזושהי דרך שכאילו נוחה לי, מגניבה לי, נעימה לי, יצירתית לי, אבל שאני יודע שאני בסוף חייב לעשות שם את העבודה. זה לא, אף לא יעשה את זה במקומי, אבל אני אעשה את העבודה בדרך שהיא הכי נעימה לי. אז זה...
האמת שזה אחלה רעיון.
זה אחת הדרכים.
זה משהו שאני יודעת בתודעה שלי, אבל עכשיו ששמת את זה לשולחן, ואפילו נתת את הדוגמה של הפודקאסט, כלומר, פודקאסט, אני זוכרת שלפני באמת הרבה שנים, הייתי בסיטואציה, כלומר, אני הייתי אימא כמעט במשרה מלאה, הייתי נשואה, אני כבר לא, אבל הייתי נשואה למישהו שעבד כל הזמן, והיו לי שני ילדים קטנים לגדל, ותמיד היה לי חלום לעשות תוכנית רדיו. אני בכלל באתי מעולם של... קולנוע ודוקומנטרי וכתיבה, וזה היה את החלום כזה. לא חשבתי שאני רוצה לפרוץ איזושהי דרך, אבל היה איזושהי תחושה שעד שאני לא עשה את זה, כאילו לא מימשתי את אחד החלומות שלי. וזה קרה. זה קרה כי נתתי לזה לקרות אחרי תקופה ארוכה שלא נתתי לשום דבר לקרות, די חסמתי את עצמי. והתחלתי ועשיתי שתי תוכניות רדיו, אחת אחרי השנייה, אחת שתעסקה בסטארט-אפים, ואתה גם באמת באת להתראיין שם, שזה היה מדליק נורא. והשנייה הייתה בנושא של זוגיות, שמן הסתם זה גם היה נושא שמאוד קרוב אליי. וזה באמת היה נקודה מסוימת שבה אמרתי, אוקיי, למה אני צריכה את זה בכלל? זה כן היה מחייב, אז גם אני לא אוהבת להתחייב לזמנים קבועים וכולי. אבל פתאום הבנתי, אבל זה הבנתי בדיעבד, שזה נתן לי איזה יום בשבוע, שפתאום אני... והמיקרופון, ואומרת מה שבא לי, כמובן עם עריכה פנימית, אבל כי אנחנו כולנו לא ממש באמת שבא לנו, ואנשים שומעים את הקול שני. כלומר, מבן אדם שקצת הרגיש שהקול שלו הלך לאיבוד, בגלל הסיטואציה של החיים, בגלל זה שאתה מפסיק להסתכל מה באמת קורה לך, כלומר, אתה מדבר על להסתכל על הצמתים שבאמת אני נמצא, אתה נהיה עיוור. אני יכולה להגיד שאני... הפכתי לרדומה ולעיוורת לאט לאט עם השנים. אין אשמה, אין להאשים אף אחד. זה פשוט קורה. זה קורה בגלל הסיטואציות, זה בגלל זה שאנחנו נרדמים על המשמרת. אני חושבת שזה קורה הרבה יותר לנשים מאשר לגברים. ופתאום הדבר הזה נתן לי איזושהי התרוממות רוח. ואין לי ספק, ושוב, לא קיים כלום, כלומר, אני לא הפכתי לאיזו שדרנית נוראה, פורסמת שעשתה המון כסף וכל מיני דברים כאלה שחושבים שזה המטרה.
יש שדרנים שעושים הרבה כסף?
לא, אבל אתה יודע, בעקבות הם עושים אולי דברים אחרים וכולי, אבל זה ממש לא עניין.
זה נתן לך קול, נתן לך במה, כאילו.
זה נתן לי קול, קודם כל. כן, סוג של במה וכוח. וזה באמת הביא אותי, אני חושבת שאחר כך בהמשך זה גם נתן לי את ה... להתכוונן למשל לכיוון של הפילאטיס, או לכיוון של לחזור להפקות, או כל מיני דברים כאלה, ולעשות דברים שבאמת חשובים לי. אז כאן אני נורא מתחברת למה שאמרת, שאם אתה מגיע לאיזשהו מקום רדום, או מקום קשה, או משבר מסוים, ודרך אגב, אתה דיברת על משברים קטנים, אני רואה את זה, זה אותו דבר, אבל אני רואה את זה אחרת. כמו שאתה שם לב, יש כאן המון גם וגם, כן. כל הזמן, אז יהיה הרבה דבר בהיפוכו, כי ככה אני. המשברים הקטנים, אני אלופה בלעבור אותם. כלומר, תמיד הייתי אלופה. כלומר, יש איזושהי בעיה, עוברת את זה. אני ישר, דיברת על אשתך שהיא תקתקנית, אני גם נורא תקתקנית. יש בעיה, אני פותרת אותה. יש בעיה, אני פותרת אותה, אבל בינתיים יש משברים גדולים, ענקיים, שהם חולשים על פני שנים, וחולשים על המון המון דברים שנכנסים לתוך הנפש, ולתוך הגוף והמחשבות. ואותם לפי דעתי אנחנו קצת מזניחים, אנחנו עושים אותם בצד. כלומר, זה כמו איזה קונטיינור כזה שכל הזמן מתמלא בכל הדברים שנצברים, כל לכלוך, אתה יודע, אתה שם את זה מתחת לשטיח, אבל מתחיל להתנפח כבר אין מקום מתחת לשטיח, השטיח עולה ומתרומם והכל כזה, נכנס לכל הצדדים, אתה מתמלא עם הדברים הקטנים ובעצם הדברים הגדולים נשארים בצד. ואז או שאתה משאיר את זה בצד, ואני חושב שיש המון אנשים שעושים את זה.
נכון.
או שיום אחד משהו מתפוצץ, או יש איזשהו משבר גדול, ויכול להיות שבאותה נקודה, או שאתה לגמרי מוותר, פשוט אתה לא יודע כבר, אתה מחפש אותו אחד שיבוא ויעזור לך, כי אתה לא יודע מה לעשות. או שאתה אומר, רגע, יש כאן משהו אחר, יש כאן משהו שאני אני, אני לא יכול לעבור אותו, יש כאן משהו שאם אני לא אעשה איזשהו שינוי מהותי, זה לא ייפטר. המשברים הקטנים, בסדר, הם ימשיכו, זה צחוקים, זה נחמד, זה אני עובר, אני מתגבר. ההוא שם מתחת לשטיח, ייתקע, וילווה, ויגדל, והוא לא יעלה בשום מקום. וזה מה שאני הרגשתי באופן אישי, בחיים שלי. אני הרבה שנים הרגשתי שאני דורכת במקום, אחרי שבאמת הייתה לי קריירה מאוד גדולה, לפני הנישואים, לפני הילדים, ופתאום התחלתי להרגיש, לאט לאט, זה לא בא ביום אחד. שהדברים נרדמים, הדברים נעצרים, ואני מוותרת על עצמי, ואני מוותרת על הקול שלי. ואיך יוצאים מזה? זאת השאלה בעצם. איך באמת יוצאים מזה כשאתה נמצא בפנים? כי כשאתה נמצא בפנים אתה לא רואה.
נכון, שזה... תמיד השאלה זה כשאתה נמצא בפנים, כי אז צריך לפתור את זה.
בדיוק.
זאת אומרת... ורצוי לפתור את זה לפני שזה הופך להיות... את ביטויים פיזיים או מחלות שאנחנו מביאים על עצמנו, או דברים כאלה שכאילו גורמים לנו או לצאת מהמשחק בכלל, שזה חלק מהאנשים קורה להם, הם כאילו מביאים על עצמם מכה יותר גדולה בכלל, שתמנע את הצורך להתמודד עם הבעיה השנייה, או שפשוט מחייבת כבר להתמודד עם הכל, כי אתה חייב לעשות סוויץ' של כל החיים שלך. באמת יש דעת שכשאני מנסה לחשוב על... על המשברים הגדולים, אז אני מנסה כאילו אותה להיזכר אחורה באיזה משברים גדולים חוויתי, כאילו, כי זה לא שיש לי כמה כאלה שממש קופצים לי לזיכרון. עכשיו אני שואל את עצמי זה, האם עוד לא התמודדתי עם הערים האלה של אותו עובדים שם? ואני פשוט מטפל בהרבה דברים קטנים, אבל אני עוד לא מוכן להתמודד עם הגדולים. או שלפעמים כשאתה מפרק את הקטנים, אז אתה מונע את המאוד גדולים, למרות שאני בטוח שיש כמה כאלה שיושבים ומחכים, והשאלה אם אתה באמת זה, אבל אני חושב ש... בוא נגיד הנקודה שאני זוכר הכי משמעותית כמשבר, נקרא לזה, הכי גדול או משהו בסגנון הזה, זה היה... כשבאמת החלטנו למכור את הבית, כאילו, והיינו במצב שכאילו הצטברו הרבה חובות, זה היה כזה מין, אוקיי, איך יוצאים מהדבר הזה, וגם לצאת מזה, וגם צריך לנהל את העסק שהיה לנו אז, שזה העסק של הייצוב הגרפי, וגם רציתי להתחיל את העסק של פרשביז, וכאילו, איך אתה, עם כל הדבר הזה עכשיו, קראתי פעם בספר של ריצ'רד ברנסון, שהוא המנכ"ל של וירג'ן, וכל זה מי שלא מכיר, אז הוא דיבר על מונח אחד שמאוד אהבתי, והחלטתי לאמץ אותו מאז, שזה כאילו זה, הוא קרא לזה grow out of trouble, זה כאילו, אם יש לך מלא מלא בעיות קטנות בעסק, אז תגדיל את העסק, ואז תפתור את הבעיה על ידי זה שאתה פשוט גדל. ונגיד, הרבה פעמים, אני מגלה שהרבה הרבה הרבה בעיות קטנות, אתה יכול כאילו לאסוף אותן לבעיה אחת גדולה, ואז נשאר לך רק בעיה אחת גדולה לפתור. ואז יותר קל למצוא פתרון לבעיה אחת גדולה. נגיד, יודעת, יש לך, נגיד, אם אנחנו מדברים על כסף, אז יש לי פה איזה הלוואה, ופה איזה משכנתא, ופה איזה זה, 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 יוב, זה, ויש לי כאילו, לא יודע מה, 150 אלף שקל חובות, ואני כאילו, אני לא רואה איך לצאת מזה, וגם אם אני אשים, גם אם אני אשים 2,000 שקל בצד כל חוד, 5,000 שקל, ייקח לי עכשיו 7 שנים, אני לא רואה שום דרך לצאת מזה. ואז אתה כאילו עושה רגע איזשהו זום אאוט, אתה אומר, רגע, בעצם יש לי בעיה אחת. זה בעיה אחת של כאילו חוב של 150 אלף שקל. עכשיו אני רק צריך לפתור את הבעיה האחת הזאתי. רק את זאתי כאילו. ברגע שאני אפתור רק את הבעיה הזאתי, אז אוקיי, אז יש לי בעיה אחת להתמודד איתה. גם זה קרה לי לפני כמה ימים, איזה חבר הזמין אותי כאילו להתייעצות על החיים שלו, על העסק שלו, על הזה, וכאילו אותי ועוד כמה אנשים עושה כזה מין סוג של מאסטר מיינד, שזה דרך כלל רעיון נורא נורא מגניב. הוא בעצם בא ואמר, אוקיי, יש לי איזו סיטואציה בחיים, בעיקר בעסק, זה היה כזה מין שאני צריך כאילו לייצר יותר מחירות, אני צריך לפתור את התזרים שלי, אני צריך זה, אני מרגיש תקוע, אני זה זה. הוא הזמין כמה אנשים שכאילו הוא סומך על זה, יש לו, עשה לעצמו מאסטר מיינד פרטי כזה.
כמו brainstorming.
כן, אבל זה כאילו עשה את זה, בדרך כלל מאסטר מיינד זה כאילו יש לך כל מיני אנשים, ואז אתה מעלה כל מיני בעיות של אנשים בקבוצה, הוא עשה לעצמו את המאסטר מיינד הפרטי שלו, הזמין אנשים שהוא סומך על הדעה שלהם, על הרעיונות שלהם, ואמר, זה המצב, תעזרו לי לפתור את זה. נורא מגניב, כאילו, הזמין סושי, עשה לנו ערב נחמד וזה, ואנחנו הבאנו את ההבנות שלנו ואת הידע שלנו, ועזרנו לו לפתור את זה. ואז הוא בא ואמר, אוקיי, סבבה, אז יש לי פה בעיה בתזרים, ויש לי בעיה בזה שיש לי יותר מדי מוצרים ואני לא יודע מה לעשות איתם, ויש לי בעיה בזה שכאילו, גם אין לי כרגע כסף בבנק, וגם זה, וגם יש לי איזה נכסים ואני לא רוצה לי איזה. ואז כאילו, בהתחלה זה נשמע בתחילת הערב כזה מין, איך להזזל הולכים לפתור את כל הדבר הזה, גם את כל הדברים האלה, וגם את התזרים של הרשורות חודשיים, וגם את כל המחירות שלו בכלל, וגם מה הוא עושה עם העסק שלו, וגם... ואיכשהו בסוף, כאילו, לקראת סוף הערב, זה היה כזה מין, אוקיי, אז בעצם יש לך רק בעיה אחת, וגם אותה הצלחנו לפתור די בקלות, כי גם הוא אמר, אוקיי, יש לי איזשהו נכס ולא בא לי למכור אותו, אבל בסוף זה היה כזה מין, אוקיי, מספיק שתיקח הלוואה קטנה על העסק שיש לך, ואיתה תשלם את כל החובות שיש לך כרגע, וזה יחזיק אותך לשלושה חודשים הקרובים, ואת זה תוכל להשקיע עכשיו את הזמן בעסק שלך, וזהו, ונפתרו כל הבעיות. כאילו לפעמים הפתרון הוא באמת משהו אחד קטן, וזה מה שאז עשינו עם המחירה של הבית בעצם. אמרנו, אוקיי, אם אנחנו מוכרים את הבית, אז אנחנו יכולים להחזיר את כל ההלוואות, וגם את המשכנתא, וגם יהיה לי כסף להשקיע בעסק, וגם יהיה לי, ואני רק צריך לפתור בעיה אחת, שזה להסכים למכור את הבית. לא, אתה יודע, גם איפה לגור זה בבית, לסכור בית. להסכים למכור. כאילו, זה בעיה מנטלית בכלל. והבעיה המנטלית הזאת היא, אם אני מתגבר עליה, תפתור לי כל כך הרבה בעיות מנטליות אחרות ופיזיות אחרות, זה בסך הכל בעיה אחת עכשיו שצריך להתמודד איתה. זה כזה מין grow out of trouble כזה. ואני עושה את זה מאז הרבה פעמים בתוך העסק. נגיד כאילו, אוקיי, איך מוכרים בארצות הברית עכשיו, איך מתחילים להביא לקוחות, איך מתחילים להביא משחקים, איך זה... אז אנחנו כאילו מטפלים בה אחד-אחד. כאילו, אוקיי, בשביל שזה יקרה, מה בכלל צריך? מה השלב הראשון בשביל לפתור את הבעיה? השלב הראשון זה צריך בכלל שיהיה לך, נגיד, מלאי זמין בארצות הברית? אז קודם כל בוא נפתור את זה. שיהיה לנו מלאי זמין בארצות הברית. אחרי זה גם צריך שיהיה איך אפשר לשלוח אותו, אז בוא נפתור את איך אפשר לשלוח אותו. ואז בוא נפתור, ואז צריך גם למכור אותו, אז בוא נפתור את איך... אבל לפתור בעיה-בעיה, כי... גם אם אתה רואה את תמונה נורא 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 גדולה, יש לה איזה כמה צעדים פשוטים, ראשוניים לשם. אז פשוט לפתור אחד, גם אם אתה לא יודע איך תפתור את הבא, ואתה לא יודע איך תפתור את הבא אחריו, ואת הבא, תפתור את הבא. זה כבר ייתן לך תחושה של, של doing, שאתה באיזשהו תהליך של... ואני חושב שתמיד ה-doing זה אחת הדרכים הכי טובות פשוט כאילו לצאת ממראה שחורה כזאת, כאילו, המקום הזה שכאילו בוא נתחיל לעשות משהו, נתחיל ליזום משהו, איזושהי תנועה קדימה, כבר להעלות את האנרגיה, כי הכי קשה זה כאילו הקורבנות, כאילו, הבאסה הזאת של היו, של הבעלי, אז אני אסגור את העסק, אז חבל על זה, אז אני אלך, אז אני זה, אז אני אתגרש את זה, ואותו דבר. כאילו, טוב, צעד אחד שהוא מקרב איזשהו סוג של פתרון, גם אם זה לא הפתרון המושלג, משהו. אז זאת אומרת, זה שני הדברים האלה, או כאילו, לקחת את הכל, להרוז את הכל לבעיה אחת, ואז בוא נלך לפתור בעיה אחת, או להגיד, אוקיי, יש כאן סדרה של 7 בעיות, בוא נעשה את הראשונה, ואז נעשה את השנייה, ואז נעשה את השלישית, ואז נעשה את השביעית.
והרבה פעמים כשאתה מגיע לשלישית, כבר חמישית נפטרת דרך אגב, וגם השביעית נפטרת.
כן.
כי זה פשוט, לפעמים בעיה אחת, נכון. מוצלת לשניים. אני מאוד מתחברת לזה, אני חושבת שבאמת כשאתה שוקע בים של דברים, אתה, אין לך סיכוי, לרוב. אתה פשוט נגמר מזה. אני מאוד גם מתחברת לעניין, כלומר, את הזכרת את אחד הדברים שכנראה גם המון, באמת המון דברים ועוד שם, עוד פעם, אני מצטערת על ההפרדה הזאת, אבל מאוד מתעסקים עם העניין של פרנסה והכנסה. אנשים מתעסקות קצת עם דברים יותר של מחשבות ואולי פעילות כזאת או אחרת, אבל פחות על העניין של איך להביא את הכסף ואיך לגמור את החודש וכו'. אני חושבת שזה בא גם משם, הלחץ הזה והפחד. אני חייבת להגיד שבתור בן אדם שהיה בתוך תא משפחתי, נורמטיבי, כלומר, אף פעם לא הייתה לי בעיה עם כסף, אף פעם לא, כי פשוט אף פעם לא התעסקתי עם זה, תמיד היה מישהו אחר שהתעסק עם זה, וזה גם חלק מההירדמות וחלק מהשקיעה הזאת, שאתה בעצם אומר, אני לא צריך להתעסק עם זה, יש מישהו אחר שעושה את זה, ויש תמיד יהיה מישהו אחר שעושה את זה, עד שיום אחד פתאום... הכל מתפרק, במקרה שלי, תא המשפחתי שהתפרק. ופתאום, אוקיי, מה אני עושה? אני מעולם, אולי כן קצת, היה לי איזו שיחה או שתיים מול כשבונו עם הבנק, וגם אף פעם לא בגלל בעיות, אלא דווקא תמיד בגלל דברים טובים. אבל איך פתאום אתה לומד מאפס להסתדר? להסתדר עם כסף, להסתדר עם בעיות, להסתדר עם אתגרים. איך אתה גומר את החודש? איך אתה חוסך? ולא בגיל 20. דבר אחד כבר בגיל מבוגר, אני בכל זאת כבר נושקת לב. לא רוצה להגיד לאן, אבל נושקת לב. ווואלה, אתה יכול ללמוד את זה, ואתה מדבר על להסתכל כאילו, אתה יודע, אם הייתי, בוא נאמר, כנראה מתנהלת אחרת, ופתאום הייתי מוצאת עצמי בלי כלום, אומרת, רגע, איך אני ממשיכה הלאה מכאן? יש לי ילדים לטפל בהם, ולפרנס, לא רק אני בעולם. אני צריכה בית, אני צריכה כלי תחבורה או משהו בסגנון, אני צריכה אוכל, אני צריכה את הדברים קודם כל הבסיסיים, ואחר כך גם איזושהי רמת חיים שבכל זאת התרגלתי אליה, איך אני עושה את זה לבד, מזה שהכל היה פתוח וקיים. ויש שתי אופציות, להיכנס ללחץ אטומי ולהיות משותק.
זה תמיד טוב, דור התחלה.
זה גם תמיד כנראה קורה בקורה התחלה, אבל לא יודע כבר טוב, אבל זה קורה כנראה רוב הפעמים. יש לי משהו, יכול להיות שאיזשהו סוג של איזשהו אלמנט באופי שלי, אני לא יודעת מאיפה זה בא, אולי זה סתם איזה עטימות. אני כל אומרת, יכול להיות שזה דבר טוב, יכול להיות שזה פשוט איזה סוג של, לא יודעת, חוסר התעסקות עם דברים, שאני פשוט לא... אני כן יכולה ללחץ מדברים, אבל הלחץ הזה די מהר עובר לי, כלומר, אני איכשהו תמיד חושבת שדברים מסתדרו. עכשיו, זה לא שאני חושבת, פעם הולכת שאתה שדברים פשוט מסתדרים מאליהם. היום אני מודה שהיו רגעים שאמרתי, איך אני באמת עושה את זה? אני אף פעם לא עשיתי את זה לבד. אני דרך פעם לא עשיתי את זה. כלומר, עשיתי המון דברים, אבל אף פעם לא הייתה לי בעיה. כאילו, הכסף פשוט היה מגיע, כי פשוט עבדתי. לא עבדתי בשביל להרוויח כסף, עבדתי כי תמיד עשיתי דברים שאני אוהבת. פשוט כנראה התגמול שלי, במזל שלי, היה לי כסף. ופתאום אין. ומה אתה עושה? והיו רגעי לחץ, אני מודה, בטח בשנתיים האחרונות, ושברתי את הראש וקלטתי שככל שאני יותר מתעסקת עם הבעיות העמיקיות האלה של מה יהיה כאן ומה יהיה כאן ומה עם הילדים ומה עם הדירה ומה עם זה, הראש פשוט הולך לאיבוד.
כן.
ובאיזשהו שלב אני כנראה גם המון בזכות הפילאטיס וגם כנראה בזכות האופי שלי שבסך הכל היה מאוד אופטימי תמיד. פעם, וחזר. מאוד מאוד נרגעתי, כלומר, הצלחתי להרגיע את עצמי שקודם כל יהיה בסדר. וזו אמירה מפגרת קצת, יהיה בסדר, אבל באמת יהיה בסדר. אני באמת מרגישה שדברים יסתדרו כי הם איכשהו תמיד מסתדרים. ואז באמת שאלתי את עצמי, מה הכי חשוב לך? מה המטרה שלך עכשיו? הרי המטרה שלי לא להיות עשירה. באמת, זה לא מעניין אותי, זה אף פעם לא עניין אותי. המטרה שלי, שלכם טובים, ושאני אוכל לעשות דברים שאני אוהבת, אוכל לתת למשפחה שלי דברים שהם צריכים, שהם אוהבים, ושאני אוכל לקום בבוקר ולחייך. כלומר, לא למצוא את עצמי באיזו עבודה סיזיפית שתגמור לי את החיים, כי אז הכל יתפרק לי. אני, שרית. וכל הזמן ניקעתי את עצמי למקום הזה. כלומר, קודם כל תעשי את הדברים הנכונים, הכסף יבוא משם, זה יגיע. ואז פתרו המיליון בעיות האלה. אבל תחשבי איך את הולכת בדרך הזאת, כלומר, איך את עושה, את אוהבת תחום של סרטים, או תחום של כתיבה, או תחום של זה, תיכנסי לשם, תהיה אמיצה, כלומר, אל תוותרי, אל תגידי, אוקיי, אין לי ברירה, אני אעשה כי בהתחלה אמרתי, אין, אני אעשה הכל.
אז מה שאת אומרת זה גם שאחד הדרכים כאילו לצאת מהמקומות האלה, זה פשוט לשמור על הקו שלך. להמשיך לעשות את הדברים שאתה אוהב, זאת אומרת, לא לתת לבעיה כאילו לסחרר אותך, ולא לבוא ולהתחיל לעשות חוסר דיוקים בגלל הלחץ. כי אז אנחנו מוצאים את עצמנו בעבודה שאנחנו לא אוהבים, או עם אנשים שאנחנו לא אוהבים, או כל מיני דברים כאלה, בגלל המקום של הלחץ, בגלל שאנחנו חושבים שזאת בעיה. בעצם הדרך לפתור את הבעיה זה לשמור על התסריט שלנו, לשמור על הקו הזה, לשמור על הדברים שאנחנו אוהבים לעשות, ואז זה כאילו, מה זה המסתדר הזה? זה מסתדר כשאתה נכון, שאתה בכיוון שלך, אז כאילו האנרגיה של היוניברס שומרת עליך, כאילו במקום הזה של כאילו, אוקיי, אנחנו נאפשר לך לבצע את התפקיד שלך בעולם הזה, עם מה שנדרש, כאילו, נספק לך את מה שאתה צריך, נבנה עבורך את התפאורה, אנשי ההפקה שלנו ממשיכים לעבוד עבורך, של, כדי שבאמת תוכל להמשיך לעשות את הסרט הזה, ולא, ואם אתה מתחיל ללכת לטפל בתפאורה, אז אתה לא עושה את התפקיד שלך, אז זה חר הסרט, זה כאילו כמו שבאמת, שחקן באמצע הסרט, יבוא ויגיד כאילו, רגע, שנייה, אני רואה פה שקצת מתקלף הקיר, אני אלך לצבוע אותו, אבל זה לא התפקיד שלך כרגע לצבוע אותו, אל תלך לשם, זה לא נכון, גם אם הקיר טיפה מתקלף, בסדר, האנשים הטובים יותר שלנו עובדים על זה כרגע, מה שנקרא, ואני חושב שבאמת יש לה המון המון כוחות סביבנו שדואגים לדבר הזה, דואגים לתפאורה הזאת להתממש, אם אנחנו נשאר כאילו צלולים בראש ונשמור על הכיוון. אז באמת יש איזה עוד דרך כאילו להתחיל לפתור את הבעיות האלה, זה פשוט לשמור על הקו שלנו, להבין שזה סבבה, זה חלק מהסרט, זה כרגע הגיבור נתקל באתגר הזה, הוא צריך להתגבר עליו, והדבר האחרון שהוא צריך לעשות זה להפוך להיות צלם או הבמאי, הוא צריך כרגע פשוט להמשיך כאילו בדיוק, יש להמשיך לשחק את התפקיד שלו.
וזה נקודה שמצריכה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו שוכחים את זה לפעמים המון אומץ.
נכון.
אחד הדברים אני חושבת שבאמת מניעים אותנו, או לחילופין מפילים אותנו, זה פחד. ומבחינתי פחד זה איזשהו אלמנט שאני מתעסקת איתו המון המון שנים. לא כי אני מפחדת ומבוהלת, אלא כי זה משהו שנורא מעניין אותי. אני חושבת שפחד מפיל לא רק אנשים, אלא גם מדינות ועולמות.
הכל, זה כל הזמן מלחמת...
כן, וזה, כן. והמלחמות, כלומר, האנרגיה הכי שלילית והכי כוחנית והכי של אלימות באה בסך הכל מתוך איזשהו פחד. אנחנו אנשים שיכולים לפחד מכל דבר, או להחליט ש... להחליט זה לא בדיוק להחליט, כי אתה יכול להחליט בבוקר ובערב להתחרט, אבל כל פעם שמגיע מזדחל הפחד של מה יהיה, אז תגיד מה יהיה. עכשיו, זה בדמיון שלנו. זה מה יהיה בעתיד, זה לא מה קורה עכשיו. זה תמיד לפחד ממשהו שעוד לא קרה. זה המהות של חרדות. במאה הנוכחית כמעט כל אנשים הם או על ציפרלקס או על חרדות או על מה שזה לא יהיה, וזה לא סתם, כי דברים, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה אינפורמציות וכל כך הרבה רעיונות, יש אומס. זה בדיוק האומס שדיברנו על המיליון ואחד דברים, במקום להתרכז במשהו אחד.
אני חושב שגם יש המון המון... אנחנו כל הזמן עסוקים בהשוואות, בגלל שאנחנו חשופים לחיים של כל כך הרבה אנשים, שעושים כל כך הרבה דברים, אז נורא קל לבוא ולהגיד, וזה, אבל אני לא, וזה, ולמה זה לא מזלח לי? וגם לפעמים, את יודעת, דברים שהם בשבילך קרב חיים, לאחרים הם כאילו הכי זורמים בעולם והכי פשוטים, ואתה כאילו, אבל איך זה עובד לי כל כך פשוט, כאילו, ומה אני לא מבין, וכאילו, אני חושב שבאמת אחד הדברים שחשוב להבין זה שלכל אחד יש את הסט שלו של האתגרים שצריך, שהוא צריך לטפל בהם, ו... וזה הסרט שלו, זאת אומרת, זה שלמישהו אחד יותר קל בזוגיות ולמישהו אחר פחות, אז זה לא בגלל שהוא עושה משהו יותר נכון ממך, זה פשוט, זה לא האישו שלו כרגע. למישהו אחר יש אישו עם כסף ולמישהו אחר אין, אז זה לא שאתה בערך יכול ללכת ללמוד ממנו מה הוא עשה, אלא פשוט זה לא האישו שלו, יש לו דברים אחרים שהוא צריך... אז קודם כל גם נורא נורא חשוב כל הזמן להיות באיזושהי רמת חמלה מסוימת לעצמך, להבין שאוקיי, זה הסט אתגרים שלי, כי אני גם חושב שיש מעט מאוד אנשים ש... הסיבוב שלהם הזה הנוכחי, כאילו כרגע על הפלנטה, הוא סיבוב מתנה. יש כמה כאלה. זה ממש, זה היה סיבוב מנוחה. ואתה לא יודע מה הם עשו לפני זה, ומה מחכה להם אחרי זה, ואתה, הפעם הם באו כאילו באמת לשבת ולשתות את המרגריטות, וליהנות מה... זה. מגיע להם. תראה, כמו שיש לכל אחד מאיתנו את הימים האלה, או את השבועות האלה, או את החופשה הזאת, אז הם לקחו סיבוב כזה, שהוא סבבה, וזה... והכי מסוכן זה להסתכל על האנשים האלה, כי אתה כאילו, זה סרט אחר לגמרי, זה בכלל לא קשור אליך, whatsoever, וזה נראה שנורא נורא פשוט ונורא נורא זורם, אבל בסדר, זה שלהם כרגע, זורם להם, הכל בסדר. מגיע להם, כנראה עבדו נורא נורא קשה, לך דע, אולי ערפו את ראשם באיזה שני גלגולים קודמים, ואת יודעת, קריבו את נחשם למען הכפר כולו, ואי אפשר לדעת כאילו מה היה שם, ועכשיו כאילו הוא קיבלו סיבוב מתנה. אז להבין שכאילו כל אחד יש לו את הסיבוב שלו, את הסרט שלו, את התהליך שלו, ו... אז לא להיות עסוקים בהשוואות, כי זה, זה מגדיל את התסכול פשוט. פשוט במקום לעזור לפתור, זה מגדיל את התסכול. ואני גם אומר את זה נורא נורא בזהירות, למרות שאני בן אדם ש... כאילו העסק שלי זה ללמד אנשים וכאילו להעביר ידע, גם פה נורא 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 בזהירות, מה לוקחים מהאחרים ומה לומדים מהם, כי משהו שעובד, בדרך כלל אנשים מלמדים אותך מאיזה שהם כללי עטבע שהם המציאו אחורה, אחרי שמשהו הצליח להם, אבל הסיפור האמיתי הוא הרבה 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 יותר מורכב, וסט האירועים הוא כל כך עשיר בפרטים, שלגזור מזה איזה 3 חוקים, או 5 חוקים, או 10 חוקים, וכביכול להתיימר להעביר את זה הלאה, זה נורא 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 פשטני, כאילו, ונורא נורא מסוכן,
זה מסוכן.
לעשות את זה.
אז, ממש יכול להפריע.
אז גם כשמקשיבים, לא להקשיב לאה, וואלה, עשו ככה, אז גם אני אעשה ככה, אלא וואלה, זה מדליק לי איזה משהו שמתחבר לי איכשהו לסיפור שלי, ועם זה אולי אני יכול לעשות משהו. זה לא בשביל לעשות copy-paste אף פעם, זה תמיד בשביל אולי לקבל איזשהו כיוון, כדי להבין איך זה מתחבר למסלול שלך. אז קודם כל, תראה, לצמצם כמה שאפשר את ההשפעות החיצוניות האלה, של הסיפורים האלה, של מה אני רואה מסביב, ונורא קל היום, אתה יודע, בפייסבוק, באינסטגרם, וזה, וזה, לבוא ולהגיד, "אה, זה מגניב, זה מגניב, זה מגניב, חבל שאצלי, זה לא ככה." והיה לי עוד איזה משהו שרציתי להגיד, אבל לא זוכר לגבי זה.
בינתיים אני אוכל כזה, שאתה נזכר, לדבר על העניין של כל הקולות האלה, שזה באמת משהו שחוויתי אותו מאוד בשנתיים האחרונות, בגלל ש... אם אני מתארת את עצמי בתהליך של משבר מאוד מאוד גדול, שהיום אני מרגישה, האמת לא רק היום, גם תוך כדי, שמאוד צמחתי ממנו, מאוד מאוד צמחתי ממנו, ואני גאה להגיד את זה, כי זה לא מובן מאליו. אז היו המון קולות, כל הזמן, לאורך כל הדרך. עכשיו, אני לא אגיד שהקול שלי היה תמיד יציב, הקול הפנימי, אבל היו בעד, והיו נגד, והיו למה את עושה את זה, ולמה את לא עושה אחרת, ועצות, ורעיונות. וזה נורא נורא קשה להתמקד במה שאתה מאמין בו, במה שאתה מרגיש, כי אתה בעצמך לא יודע כבר מה אתה מרגיש ומה אתה מאמין. וככל שהזמן עבר, והיו רגעים שהקשבתי, ככל שהזמן עבר, אני הרגשתי שכאילו כל הקולות האלה מתחילים קצת להתשטש, והקול שאני נהיה יותר חזק, אם דיברנו להשמיע את הקול, זה היה ממש תהליך שלי, כלומר, אם אני מנסה לסכם את מה שאני חוויתי בשנים האחרונות, זה שהקול שלי ילך ויגבר, ואני אתחיל לשמוע אותו, כי אני כבר, אני אישית לא שמעתי את הקול של עצמי. וככל שהקול שלי יתגבר בתוך עצמי, אני ראיתי שהדברים עובדים יותר טוב.
אני חושב שאני מדבר פה על השיעור הכי חשוב של משברים, כי באמת אנחנו נמצאים פה בעידן שדבר הכי מרכזי הופך להיות הנושא של הביטוי העצמי. כאילו, להבין אותי, להבין את מה אני רוצה להגיד, ובאמת, אנשים כנראה חווים משברים בשביל לקבל את המקום הזה שהקול הפנימי שלהם חייב להישמע. אז או באמת ההקשבה הזאת, או באמת לקחת את הבמה פתאום, ולפני שאתה לוקח את הבמה, ולא לקחת אותה לפני זה, אז זה מפריע לאנשים אחרים שעומדים על הבמה איתך, וזה יכול לגרום למשברים, זה יכול לגרום למשברים עם בני או בנות זוג, עם שותפים, עם אנשים שסביבך, עם הורים, כל מי שכאילו לא מתאים שפתאום אתה לוקח את הבמה הזאת. אז
הם לא היו רגילים.
נכון. אז הרבה פעמים באמת המקום הזה של ה... מעניין גם לראות, אפילו נגיד במקרה שלך, כאילו, קודם חווית התעוררות של הקול הפנימי ואז בא המשבר, או קודם בא המשבר ואז...
אני חייבת להגיד שקודם התחלתי לחוות התעוררות. ההתעוררות הגיעה, אני מבחינתי מאחר ובאמת אחרי שהגיעו הילדים, אני כבר פחות ופחות עבדתי, פחות ופחות יישמתי את הדברים שרציתי לעשות, ואז באמת לפני כמה שנים, אני זוכרת שהיה פסטיבל דוק אביב, והתחלתי לעבוד בפסטיבל, וזה היה בעצם פעם ראשונה שחזרתי לחיי, שבעצם החיים האלה הזכירו לי את התקופה עוד שהיו לי, לא היו לי לילדים, ולילות וימים ועובדים וכו' וכו'. ואתה מדבר על התעוררות, אני יכולה למקד את נקודת ההתעוררות, אני לא אומרת שזה שינה הרבה, אז זה היה עוד עדיין מוקדם מדי, אבל אם אתה מדבר על נקודת התעוררות, אז התעוררתי, יכול להיות שגם עוד סבלתי באותה הפקה וכו'.
כן, אבל זה היה הזרע שנזרע.
זה היה הזרע, אז הייתה התעוררות, כנראה גם או שזימנתי אותה או שבאמת היה לי מזל, זה קרה. לקח איזה כמה שנים אחרי ההתעוררות, שההתעוררות התחיל והיא לאט לאט גדלה במקביל. אני עדיין לא הייתי ערה, אבל ההתעוררות לצידי ליפתה אותי, ובאיזשהו שלב, ההתעוררות הסמויה הזאת וההירדמות, שזה בעצם דבר והיפוכו, התחברו לאיזו נקודה, ובנקודה הזאת חלה משבר.
כן, זה נורא נורא מדויק, זה גם נורא נורא אופיוני למה שקורה עכשיו בעידן החדש הזה, שבאמת הביטוי העצמי שלנו, ואנחנו רואים את זה, בין אם זה ברמה הפרטנית שלנו, ובין אם זה ברמה של התעוררות חברתית, פוליטית, ברמת מדינות, ברמת כל, כאילו יותר ויותר, אנשים בעולם מתעוררים, ואנחנו גם חווים משברים בעוצמות מאוד 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 חזקות, כי הביטוי העצמי הרדיקלי הזה, מה שנקרא, חייב לייצר התנגשויות עם תפיסות עולם נורא נורא ישנות, וזה קורה, אז בין אם זה קורה ברמה הבין אישית, או בין אם זה קורה ברמה של באמת, את יודעת, מחאת האוהלים, או בין אם זה האביב הערבי, או בין אם זה... כל מקום שיש את ההתעוררות הזאת, לביטוי העצמי הזה, להגשמה, למקומות האלה, אז כנראה שאנחנו מזמנים שם משברים, אז או שבאמת אנחנו מזמינים משברים כאלה שמתעוררים עם המקום הזה, או שאנחנו חווים משבר כשאין רמת ביטוי עצמי מאוד גבוה, ואני חושב שזה, עכשיו שאני מסתכל על זה, זה גם מתחבר לי חזרה למקום הזה של אף אחד לא יבוא ויציל אותך על זה, בגלל שאם אף אחד, אם מישהו בא ומציל אותך, הוא בעצם לוקח לך את יכולת הביטוי, כאילו עושה את זה עבורך, וכל החוכמה של המשבר זה לחזק את רמת הביטוי העצמי הזה. אז אולי באמת אם אנחנו רוצים ככה לסכם את העניין הזה, זה כזה מין... אחד הדרכים להסתכל על המשברים האלה זה באמת להבין, אוקיי, איפה הייתה פה פגיעה בביטוי העצמי שלי, ולהבין שהפתרון זה תמיד להעלות את רמת הביטוי העצמי. שוב, מתוך הקשבה פנימית, לא מתוך לבוא ולעשות הרבה רעש ובלגן, אלא באמת להסכים לזה שהמשבר הזה הגיע לשם, בשביל שנוכל לעשות התעוררות ברמה גבוהה יותר, בשביל שנוכל להביא רמת ביטוי עצמי גבוהה יותר, וסבבה, וולקאם. זה הזמן שלו...
זה לגמרי הזמן.
לבוא ולעשות, כן.
אני מסכימה לגמרי, באמת, עם כל מילה שאתה אומר, אבל יש לי משהו קטן להוסיף, זה העניין הזה של הירדמות, או של הקול הפנימי שבעצם הולך ונעלם. אני חושבת שיש לזה שני גורמים. לפחות ככה אני רואה את זה. גורם אחד זה דיכוי. עכשיו, זה דבר הכי נוח לנו להגיד. אני לא יוצא לי כלום, או שאני הביטוי עצמי שלי נחלש, כי זה השם, והוא השם, והמצב השם, וכולם השמים. אני לא השם בכלל. לפעמים אתה גם יכול להשים את עצמך, בסדר, זה איזשהו לבל אחר, אבל יש דבר נוסף, שהרבה פעמים אני חושבת שהנטייה של לא מעט אנשים זה לשקר לעצמם. עכשיו, זה לא נעשה מתוך איזה בן אדם שמדובר, בן אדם שהוא שקרן כפייתי, או איזשהו מחלה, או משהו כזה. אתה פשוט באופן עקבי משקר לעצמך לאורך המון המון חוויות שאתה עובר, לאורך המון המון שנים. אני מודה בפני כולם ובפני עצמי, היום נורא קל להודות, לפי דעתי שקרתי על עצמי חופשי, אני אהבתי על עצמי עם השקרים, שום בעיה.
כי לא בא לך להתאמת, לפעמים.
כי זה, אני, זה גם כנראה, אבל זה נורא קל עליי. כלומר, בעצם השקרים האלה שמיליתי את עצמי ושהכל סבבה, ושאני בעצם עושה בדיוק מה שאני רוצה, ובעצם נורא טוב לי. והזוגיות שלי נפלאה, והערוץ שלי נפלאה, וסתם לא בא לי עכשיו לעבוד, ואני אעשה את זה מתישהו אחר, ואני רוצה לכתוב ספר, אבל אני סתם מחרטטת וכולי, ולא באמת עושה שום דבר, אבל אני אעשה את זה יום אחד, בטח, ואני אסקבל אותו. כלומר, זוכת לי כאן אחד דברים שספרתי לעצמי, ואתה יכול לחיות בחיים דמיוניים עד סוף חייך.
נכון.
ושוב אותו משבר, או אותה התעוררות מקבילה, אני חושבת, אם הם באמת באים במקום הנכון ואתה מצליח להיעזר בזה ולהשתמש בזה, הם פשוט מעיפים את הבועה הזאת, הם פשוט מפוצצים אותה. וכאן הנקודה הזאת, ושוב, אני מדברת על עצמי, של להגיד, אוקיי, לא רוצה יותר לשקר, לעצמי. אני רוצה להסתכל, אני רוצה לראות, אני רוצה להשמיע, ואם לא מתאים לי להגיד, אז אני לא תגיד, זה בסדר, לא חייבת הכל להגיד.
אבל כלפי עצמך לפחות.
אבל כלפי עצמך, באמת להיות כנה עם עצמך ולהבין מה באמת טוב לך, מה באמת לא טוב לך, ולנסות כמה שיותר לחיות לפי הדברים שאתה מאמין בהם. לא פשוט.
אני מאוד מסכים איתך. אתה חושב שאני מסתכל אחורה על עוד כל מיני משברים שעולים ואני זה, זה תמיד בסוף קשור למקום הזה של הביטוי העצמי לעומת הדיכוי. כאילו כל מקום שנמאס לך בעצם מהדיכוי, וביטוי עצמי זה המון דברים, זאת אומרת, ביטוי עצמי זה להשמיע את הקול שלך, זה לעשות את הדברים שאתה אוהב, זה אהבה, זה כסף, זה כל דבר שאתה כאילו נוגע בו, תמיד יש שם איזשהו אלמנט של ביטוי עצמי, שכאילו כשהוא מדוכא, אז שם מתחיל לבצבץ איזשהו משבר, ואם אתה לא מטפל בזה, אז זה באמת הולך וגדל.
אני תמיד אמרתי לכל מי שהייתי איתו באיזשהו מערכת יחסים משמעותית בחיים שלי, שוב, מדברתי יותר על עולם הזוגיות, פחות על דברים אחרים, כי זה פחות קשור, זה שבאמת תמיד הרגשתי, אני כמו שתיל קטן, שאני לא צריכה הרבה. אני צריכה שקצת ישפו אותי וקצת אור. ואני פורחת. עכשיו כאן אני שם את הדברים, את האחריות על מישהו אחר, בסדר. אבל אם לוקחים ממני את כל מקורות המים ואת כל האור, אני אבול. עכשיו השאלה היא אחרת. מה אני אעשה אם זה המצב? כי הרבה פעמים, בהמון מערכות זוגיות, של זוגיות, זה מה שקורה. למה? כי ככה, באופן טבעי. השגרה, החיים, אף אחד לא
משקרה. עכשיו באמת, האחריות של מי זה להתקין את המערכת השקייה ולדאוג להיות באור, כי בסוף זה את. כאילו, מה זה אור? אור זה הביטוי העצמי. זה המקום הזה, והמערכת השקעה זה באמת המקום הזה של להיות כל הזמן בתוך ה...
מה שמזין.
כן, בתנועה הזאת, בזרימה הזאת של המקום הזה שמזין אותך ושתוכלי כל הזמן להיות שם. אז אצל מישהו זה עבודה, אצל מישהו אחר זה תוכנית רדיו, זה לא משנה מה, אבל זה המערכת השקעה הזאת שמאפשר אותך כאילו...
ועדיין צריך שזה יבוא גם מבחוץ וגם מבחוץ.
לגמרי, זו סביבה שתומכת בתוך הדבר הזה, כי הסביבה מבחוץ מדכאת את הדבר הזה, אז מן הסתם, זה לא
יעבוד. כן, צריכים את שני הדברים משני הכיוונים.
אז אוקיי, אז איך נסכם? איזה טיפ יש לך לתת למי שעכשיו מקשיב לנו? אני חושב שכאילו, באמת, נאמרו את הדברים נורא 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 מדליקים, כאילו מדליקים בהיבט של הקשרים של משברים וזה, אבל אני חושב שמאוד, לי זה עשה פרוסס, כאילו מאוד מעניין עכשיו פודקאסט הזה, אז אני כאילו כבר למדתי ממנו על עצמי, מלא דברים חדשים.
גם אני.
ואיזושהי התבוננות. אז אני בתור טיפ לעצמי, לוקח כאילו על להסתכל על המקומות האלה שאני מרגיש שיש שם חוסר ביטוי עצמי מלא, או בוא נגיד מלא, לפחות כאילו ברמה שהייתי רוצה, וללכת כאילו להתחיל לטפל בהם. אז זה הטיפ שאני יכול לתת לכל מי שמקשיב לנו עכשיו. אז כאילו תסתכלו פשוט על המקום הזה, כאילו של איפה אתם יודעים שהמקום הזה לא מבוטא כמו שצריך בחיים שלכם, כי אנחנו יודעים כשזה מופיע שם, ואם אתם לא יודעים אז תעצרו רגע להסתכל, קחו איזה יומיים חופש ותסתכלו על זה, אוגוסט זה זמן טוב, אבל אנחנו יודעים, בדרך כלל אנחנו יודעים כאילו, יש להסכים לעשות עם זה משהו, משהו, לא צריך לעשות משבר גדול או לפוצץ כרגע את הכל, אבל מספיק לעשות משהו שיתחיל כאילו להוציא את זה לאור.
אני שוב נאלצת להסכים איתך, מבחינתי, אני זוכרת שהרגע הראשון שהבנתי שכנראה משהו לא בסדר, זה כשחברה נורא טובה שלי אמרה לי, שרית, אני מצטערת להגיד לך, אבל אין לך אור בעיניים. איפה כל החייתיות שלך שתמיד הייתה ואהבה? אנרגיה, אין, את קבועה לגמרי. לא הבנתי על מה אני מדברת, אבל זה ליווה אותי מאז. כלומר, לקום בבוקר ולהיכנס לרוטינה ולעשות אותם דברים ולא להרגיש את אותם פרפרים שדיברת בהתחלה, את הפרפרים הטובים של משהו הולך לקרות, זה לא חייב להיות יומיומי, אבל כן. זה כן.
יש למה לחכות, משהו מסעיר יכול לקרות.
משהו, משהו, כן. משהו, ובאמת לסיום, כמו שהבת שלי עכשיו ציירה לי איזה תמונה, ביקשתי בזה שתצייר תמונה, אני מסגרת ריקה, אבל לא היה בתמונה. אז מה שהיא עשתה, היא רשמה משפט שאני מתה עליו, שקוראים לו, רגע, אתה רואה? משהו כמו, the little things are the most important, משהו כזה עם ה-little things.
כן.
וזה כל כך נכון. לא להתחיל לחשוב שיהיה לי בית ויהיה לי כסף. דברים קטנים. מה הדברים הקטנים שעושים לנו טוב? מה הרגעים הקטנים? זו חייב להיות דבר עצום וגדול. משהו קטן, אבל לנסות לעשות אותם. ולא ללכת לאיבוד לכל הכיוון.
ולאהוב את עצמנו.
האמת, היינו צריכים להתחיל עם זה. זה גם דבר.
זה, כן. עכשיו שהייתי בלונדון, אז הכנסתי לאיזה חנות, ואז ראיתי משפט על כוס. היום אנחנו במשפטי ה...
לגמרי,
אני חייב להראות לך אותו, כי פשוט התאהבתי בו ברגע שראיתי אותו.
גם תשלח לי אותו כמובן שאני אסור אותו.
כמובן, וגם פרסמתי אותו.
אולי נעשה סדרה של תמונות של
משפטים. וגם פרסמתי אותו, אבל הנה.
They say you are what you...
They say you are what you eat, but I don't remember eating a fucking legend.
נהדר.
אז פשוט כאילו... כן, תסכימו להיות מי שאתם אמורים להיות ותנו לאור שלכם את הספייס שלו. כן. ואם אתם צריכים איזה משפט העצמה מגניב על במסגרת או על קורס או על מחברת או על המקרר, אז שימו לכם אותו, שזה יתחיל לכם ככה את היום כמו שצריך.
כן.
אבל כן, בשביל למנוע את המשברים הגדולים, אנחנו צריכים פשוט כאילו לתת במה לנו.
ואם אנחנו באמת דיברנו על טיפ, כלומר, אתה נתת איזה משהו על קורס, אז אני, אחד הדברים שלי, כל הזמן את הילדים שלי, תמיד אני אומרת להם, אם למשל הם לא בטוחים או משהו כזה, או מה הוא חושב ומה הוא אומר, כי זה תמיד מה כולם אומרים ומה כולם חושבים עלינו. השאלה היחידה שאני שואלת אותם זה, מי הכי חשוב? והם חייבים להגיד אני. חייבים. לא משנה מה, גם אני אומרת אני. כן. למרות שהילדים זה דבר כאילו שהכי חשוב לך בכל, אני. מי הכי חשוב? אני.
כשאני שואל את הבת שלי, מי הכי אוהב אותך? אז תמיד היא אומרת, אני.
אותו דבר, אותו דבר.
ומי עוד? טוב, גם את.
אז הבנו.
הבנו לגמרי. וואי, שרית. היה מה זה...
היה זורם.
היה כאילו... כן, אני רוצה להגיד כיף, דיברנו על משברים ועל זה, אבל איזשהו היה כיף כאילו בהקשר ה...
כי אני חושבת ששנינו זה באיזשהו מקום כבר עברנו דברים, את יודעת, אנחנו לא בתוך ה...
היה מאוד... מאוד מלמד. אני באמת כאילו לקחתי כמה הבחנות והסתכלויות על הדברים כאילו זה... כן, אנחנו צריכים להיפגש כמה, אחת לכמה שנים,
אני,
כאילו.
כן, אני אומרת גם פחות.
כן.
הכל, אתה יודע, זה כמובן מדליק, ויש הרבה מה לתת, וגם בתחומים כן. אחרים, לא חייבים רק בנפילות, אבל יש המון...
לא, זה היה נושא מעניין, שעוד לא...
כן.
טיפלנו בו, ובאמת אני חושב שכאילו חשוב, כי כולנו חווים את זה. אז וואי, ממש ממש תודה.
אני, היה לי תענוג.
כן. יאללה, תודה.
אולי אני אגיע יותר קרוב מה ש... אולי אני אחזור.
כן, זה כיף.
כל רבעון.
נכון, כיף. את לגמרי מוזמנת.
כן, אנחנו נעשה את זה כל כמה זמן, נראה מה עבר מאז, ונכין גם אולי דברים, אתה יודע, מה
דברים. מחוש? וואלה.
לא.
לא.
אין מצב, אני ממש.
מה שיקרה.
גם אתה לא, לגמרי, אבל בגדול, אתה יודע, כל דברים שעוברים.
אז אנחנו ניפגש, עכשיו אנחנו בפרק 6, אז באיזה פרק אתה יודע שניפגש?
בוא נדבר על 12.
יאללה.
יאללה.
מגניב.
סגור.
מעולה.
קצת יאללה.
קבענו.
מעולה.
יש. יאללה, תודה.
תודה לך.
ביי.
ביי.